שלום לכולם, ערב טוב ומבורך. אז כמו שאמרו, באמת דליה יש לה תכונות מיוחדות, ולכן היא החליטה לעשות חסד גם עם אנשים רגילים שיוכלו לדבר. לפני שמדברים פה תמידי חכמים, אז היא ביקשה שגם אנשים רגילים יהיה להם טיפה מקום, טיפה תחושת ערך וכבוד. אז תודה דליה על הזכות לדבר, וטיפה נלמד ביחד. הדברים החשובים יאמרו אחר כך, ויעקב שפירא ידבר, רב לונדין ידבר, ידברו את הדברים החשובים, אנחנו נדבר דברים פשוטים בעזרת השם. אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, כמו שדובר לפני רגע, והמושג תשובה הוא מושג שאנחנו כולנו מכירים אותו. דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב, אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, זמן של תשובה, זמן של התעוררות. והמושג תשובה, אני לא יודע מה איתכם, אצלי המושג תשובה הרבה פעמים ככה מייצר איזה קבץ', מייצר איזה תחושת אי נוחות, חוסר חשק להתחיל את זה, להתעסק בחסרונות, בפגמים, במומים. אז הדבר הזה הרבה פעמים גם מעורר איזה ציניות. כן, גם שנה שעברה אמרתי שאני אשנה ואני אתקן ויהיה אחרת, ועם השנים קורה איזה תהליך שאתה אומר, טוב, אני בסוף אשאר אותו דבר, בסוף אני אשאר, אני יוצא לפעמים לדבר עם אנשים שגדולים בכמה שנים, ואז בא המשפט שאומר, כן, אתה עוד צעיר, אתה עוד יכול להשתנות, בגיל שלנו כבר לא משתנים, בגיל שלנו זה לא עובד ככה, כבר לא זזים, לא מתקדמים, לא משנים, זה טוב לצעירים שאתם עוד מאמינים שאפשר לשנות ולתקן, יש גיל שזה כבר מגיע למיצוי. ואנחנו רואים שהתורה, בזה שהיא מניחה לנו את תחילת השנה בנושא התשובה, היא באה ואומרת, לא, אין לך תירוץ באף גיל. באף גיל אין לך תירוץ לבוא ולהגיד, בגיל שלי כבר לא משתנים, כי זה ההתחלה, מזה מתחילים את השנה. את השנה מתחילים בתהליך של שינוי, בתהליך של טיפול במה שהיה, תהליך של טיפול במה שהווה, ותנועה קדימה למה שיהיה. הרמב״ם מנסח את זה בצורה מוכרת ומפורסמת, ארבעה יסודות בתשובה. הוא אומר, ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את אור ויסירו ממחשבתו. זה הדבר הראשון, קודם כל עזיבת החטא. שלב הבא, יגמור בליבו שלא יעשהו עוד, כלומר קבלה לעתיד שאני הולך להתנהל באופן אחר, שנאמר יעזוב רשע דרכו, וכן יתנחם על השעבר, כלומר גם החרטה על מה שהיה חוץ מעזיבת החטא, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. דבר רביעי, צריך להתוודות בשפתה ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. בעצם שני חלקים עוסקים בעבר, שזה עזיבת החטא וחרטה, חלק אחד בהווה, עכשיו אני צריך להתוודות, חלק אחד עוסק בעתיד, כלומר לגמור בליבו שלא יעשר. יש לנו לשון בזוהר מאוד מעניינת, לא ניכנס אליה עכשיו בהרחבה, לגבי אבון אחד, והזוהר ואומר שלית לית יובטה, אין עליו תשובה. יש אבון שאי אפשר לשוב עליו בתשובה בכלל. והדבר הזה סותר את דברי הרמב״ם, שבהמשך דבריו בא ואומר שאין דבר העומד בפני התשובה. תשובה זה דבר שמפצח את הכל, והזוהר טוען שיש דבר שאין עליו תשובה. יש הרבה דיונים על הדבר הזה, האם הזוהר הוא כפשוטו, הוא לא כפשוטו, אבל הזוהר אמר דברים ברורים. לשונו ברור מלילו, שבסוף אנחנו לא יכולים לעשות תשובה על אבונות מסוימים. יש מדרגה מסוימת שעליה כאילו, זהו, נקבל דיננו, אין לנו אפשרות להשתחרר ולנוע ממנו קדימה. יש לשון מאוד יפה, שכותב רבי נחמן, ובעיני ייצור למושג התשובה מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד חשוב, פה בשיחות הרן שלפניכם, כתוב ככה, סגנון המיוחד של רבי נחמן. רבי נחמן היה מאוד אדם בעל מודעות עצמית מאוד מפותחת, חלילה חלילה אנחנו לא מדברים על אדם גאוותן, מדובר באדם ענב בתכלית, אם נתחיל לתאר תן ותנותו ואת מידותיו המופלאות, זה לא נסיים. אבל רבי נחמן, עם הערנות המאוד מיוחדת למדרגתו, הוא בא ואומר ככה. אמר רבנו זיכרונו לברכה, שאין הדבר כן. הוא מביא את הזוהר, הוא אומר, אין הדבר כן. מה שכתוב בזוהר, לא נכון. אין הדבר כן, רק על הכל מועיל תשובה. ואמר שבזה המאמר זוהר, אין שום אדם מבין הפשט, רק הוא לבד. את הזוהר הזה אף אחד לא מבין, רק רבי נחמן זכה להבין למה התכוון הזוהר שאמר שאין תשובה. עכשיו, לכאורה היה אפשר לעצור פה. אלא שרבי נחמן פותח לנו פתח מאוד חשוב בהבנת הזוהר הזה, ובכלל בהבנת מושג התשובה. הוא מוסיף ואומר ככה. והכלל, שבאמת מועיל תשובה בוודאי על חטא זה, אפילו אם הרבה לפשוע חס ושלום בזה. ואז הוא אומר משפט שנראה מנותק, אבל כנראה זאת הכוונה, ככה רבי נחמן מבין את הזוהר, וכבר מבואר בספרים הנדפסים, כבר, שעיקר התשובה הוא לבעל יעשה עוד מכאן ולאבא, והוא מוכרח לעבור באלו המקומות והעניינים שהיה בתחילה ולהתנסות שם. וכשמרחם על עצמו עכשיו, ואינו עושה עוד מה שעשה מקודם, משבר את אהבתו, זהו עיקר התשובה. רבי נחמן לוקח את דברי הרמב״ם, שסימן את התשובה כבעלת ארבעה מוקדים, ארבע תחנות מרכזיות, ובא רבי נחמן ואומר, מרכז כובד המשקל בתשובה הוא באחת מהתחנות. התחנה של העתיד. העיסוק שלנו בעבר הוא חשוב, העיסוק שלנו בוידוי בהווה הוא חשוב מאוד, זאת מצוות התשובה מן התורה. הרי כשהרמב״ם ניגש למצוות עשה מן התורה, הוא לא אומר מצוות עשה מן התורה לשוב בתשובה. לא מופיע בתורה שצריך לחזור בתשובה. יש דיון ארוך, למה לא מופיע בתורה? למה הרמב״ם מציין שאין דבר כזה תשובה? אבל הרמב״ם אומר, המצווה שלי זה כשישוב החוטא מחטאו, יתוודה. ויתוודו את אשר עשו. יש כמה לשונות, הלשון הוידוי, שהאדם חייב להתוודות על החטא שלו. יתוודה את חטאתו אשר חטא, יש לנו כמה וכמה לשונות. העיקר זה הוידוי. בא רבי נחמן ואומר, אפילו הוידוי זה לא העיקר. מה העיקר של התשובה? וזה יסוד מאוד גדול בהבנת יום הכיפורים, ובהבנת מה צריך להתרחש איתנו בימים האלה. בא רבי נחמן ואומר, עיקר התשובה הוא לבעל יעשה עוד מכאן ולאבא. אחת הבעיות של העיסוק שלנו באיפה נכשלנו, איפה נפלנו, איפה התנהלנו לא נכון, מתאר אותה בעל שם טוב בצורה נפלאה. בעל שם טוב מתייחס לפסוק, סור מרע ועשה טוב, אז הוא מפרש, כיצד סור מרע ועשה טוב. הרבה פעמים אנחנו מתלכלכים בחסרונות שלנו, מתלכלכים בחולשות שלנו, בכישלונות שלנו, בעבר שלנו, במה לא הצלחנו, מה לא עשינו נכון, איפה נהגנו לא נכון עם הילדים, איפה נהגנו לא נכון עם הקדוש ברוך הוא, איפה לא נהגנו נכון עם השכנים, איפה אנחנו כל הזמן ככה אוכלים את עצמנו מבפנים ומלקים את עצמנו ככה, וביום כיפור 10 וידויים, יש גם מנחה 11 וידויים, משקיעים בוידויים כמו שצריך, ואנחנו מגיעים למציאות כזאת של הלקאה עצמית בלתי נגמרת. אומר רבי נחמן, ליבת החזרה בתשובה לא מונחת במה שהיה. ליבת החזרה בתשובה מונחת במה שיהיה. התשובה איננה להתבחבש בעבר. היא איננה להלקות את עצמי איפה נהגתי לא נכון, כי אז יכול לקרות הרבה פעמים שמרוב העיסוק בחרתה, בלגמור בלב ולעזוב את החטא, ובנחמה לשעבר, אני מצד אחד בפה אומר שאני מתחרט, אבל אני מאוד שקוע בתוכו. אני מאוד מוטרד ממנו, ממה שהיה, מאיפה נהגתי לא בסדר, ואני אוכל את עצמי מבפנים, ולפעמים, מרוב האכילה הפנימית הזאת, גם אין לי מוטיבציה לזוז ממה שהיה. זה בעצם, ככה רבי נחמן מבין את כוונת הזוהר. יש חטאים שהעיסוק, הם כל הזמן שואבים אותך אל העבר. ולכן אי אפשר לשוב עליהם בתשובה, אי אפשר להתרומם מהם, כי כל פעם שאני ניגש אליהם אני שוקע מחדש. כל פעם שאני ניגש אני נתקע בנקודה החסרה. יצא ללמוד אצל מורי ורבי הרב צוקרמן זצ"ל, והוא תמיד היה אומר שחשבון נפש בן אדם צריך לעשות 2 דקות. 2 דקות, לא יותר מזה. ופעם ניסינו להבין מה הגיון בדבר הזה, אז הסביר לי תמיד חכם, פה בטח מכירים פה מהבית מדרש, הרב דוד טורנר. אותו, נכון? אז הרב דוד טורנר פעם ניסח את זה מאוד יפה, ניסה להסביר לי מה הלוגיקה שזה, הוא אמר, נגיד בן אדם שהוא החיסרון שלו זה שהוא נורא קפדן עם עצמו, כשהוא יבוא לעשות חשבון נפש אז הוא בא עם הקפדנות, לשים לב לקפדנות, הוא לא ישתחרר מזה בחיים, כי על הקפדנות הוא לא ישים לב. יש אדם שהחיסרון שלו זה שהוא לוקח בקלות, הוא לא לוקח ברצינות. אז גם בחשבון נפש יש דבר אחד שהוא לא יעשה עליו חשבון נפש. את זה שהוא לא לוקח ברצינות את החשבון נפש. כלומר, בסוף כשאני בא לטפל בעצמי, אני בא עם האישיות שלי להשתנות. וכשאני בא עם האישיות שלי להשתנות, אני נמצא הרבה פעמים באיזה מעגל סגור. אני נמצא במציאות שאני משועבד אל המקום שבו הייתי, ואני לא שם לב, אני לא מצליח לעשות את הצעד קדימה, את ההשתנות, לפרוץ. וככל שהשנים מתרבות, ככל שאנחנו יותר עומדים בנקודה מסוימת, באישיות מסוימת, בתכונה מסוימת, אז כבר נוצרים אצלנו הרגלים. ככה זה, זה הרבה פעמים אתה שומע את המשפט, ככה זה, ככה, כבר לא משתנים בגיל הזה. אז לא, בא רבי נחמן ואומר, זאת הבעיה, שאתה תקוע בעבר, ואולי אפילו גם קצת שוקע בהווה, אבל אתה לא מבין שליבת התשובה זה לא מה היה, לא בכדי, זה דבר מדהים. תקנה לנו התורה שעשרת ימי תשובה לא נמצאים בסוף השנה, נמצאים בתחילת השנה. הרי אם תשובה פירושה לטפל במה עבר עליי, מה נהגתי לא כהוגן, היה צריך לחתום איתה את השנה. תמיד באים בעלי מוסר ודרשנים ומסבירים לנו דברים ישרים, שכשעוסקים בתשובה זה כמו חשבון של עסק שבודק רווחים והפסדים ועושים בדיקה עצמית רצינית. אבל אם זה רק לטפל במה היה, אז היה צריך להניח את זה בעשרת הימים האחרונים של השנה, ולא לפתוח עם זה את השנה. עשרת ימי תשובה פותחים את השנה, אומר רבי נחמן, כי עשרת ימי תשובה עוסקים בעיקר של התשובה, במה יהיה ולא במה היה. איזה שנה אני הולך ליצור השנה? מה אני עתיד להיות? מה אני חולם להיות? זאת השאלה המרכזית. ולכן השקיעה שלי בעבר הרבה פעמים היא זאת שתוקעת אותי במקום. אומר הבעל שם טוב, סור מרע איך עשה טוב, הוא מביא משל. ממשל לאדם שנאבק באדם מתונף מבוץ, מלוכלך בתכלית, ואני עכשיו רוצה להרחיק אותו מעליי, תתרחק ממני, אתה מלוכלך, וכל פעם אני דוחף אותו ונאבק בו, אבל כל פעם שאתה נאבק בו מחדש, אתה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מתלכלך הרי. מרוב שאתה חושש שהוא ילכלך אותך, אתה מחמיר את המצב יותר ויותר. לפעמים מרוב שאני רוצה להשתחרר מהרגלים, אני הולך ושוקע בהם וחושב עליהם ומתבחבש בתוך הנקודה הנוכחית, במקום לבוא ולהגיד סור מרע איך עשה טוב. תניח את הדבר הזה בצד, את החיסרון בצד. לפעמים צריך לדעת גם לא לטפל בו, להתעסק בעיקר בלאבא. יש לשון מאוד יפה של הרב קוק במקור הבא לפניכם. הבאתי הרבה מקורות כדי שיהיה פה דבר אחד שהוא בטוח אמיתי. זאת אומרת, מה שבדף הוא אמת. אני מקווה שגם נזכה להסביר טיפה נכון. אומר הרב קוק בשמונה קבצים, בקובץ א', סעיף קוף ממתת, הוא אומר ככה. כשמוצאים הצדיקים פגמים במעשיהם, אפילו כשהם רואים שאי אפשר לתקנם. יש חסרונות, אין, אני כבר לא אוכל לתקן את זה. את הכיבוד הורים שלי אני כבר לא אזכה לתקן. הוריי, בנקה שלי אמי, אבל יש אנשים, הוריהם הלכו לבית עולמם, כבר לא אזכה לתקן את הכיבוד הורים, מה שחטאתי כנגד הוריי. אני כבר לא זוכר ממי גזלתי, במי פגעתי. אשתי סיפרה לי שפורסם איזה פוסט כזה של מישהי שהייתה מורה ופגע בתלמידה, ויכול להיות שהיא כבר לא תתקן. יכול להיות שהתלמידה כבר לא תקרא את הפוסט הזה. אבל זה דבר מדהים. זה דבר מדהים שלפעמים יש מציאויות שכבר לא בידינו לתקן אותן. יש מתואר על רבי זלמן מוולוז'ין, השקדן עצום עצום, תלמיד של הגאון, תלמיד חבר של הגאון מווילנה, אחיו הגדול של רב חיים מוולוז'ין, מתואר, הוא מתאר על עצמו שהוא היה שקדן מאוד מאוד מופלא ולא יכלו להפריע לו בלימוד. ועמד איזה אדם מלג ובא לשאול אותו שאלה וגמגם וטעה במילים, ובאיזשהו שלב הוא כאילו, בהתחלה היה לו סובלנות והיה לו סובלנות, באיזשהו שלב הוא אמר לו, לך, לך כבר, אתה מפריע לי ללמוד. אותו אדם מסתובב בפניו, רבי זלמן חזר ללימוד שלו, פתאום הוא התעורר, הוא אמר, מה זה? מה עשיתי? הוא הלך חפש את הבן אדם, לא מצא אותו. חיפש אותו בכל וולוז'ין, לא מצא, פנה לגאון מווילנה. הגאון מווילנה אמר לו, אתה צריך לחפש בכל מקום שבידך להגיע. חיפש, טרח, שלח, כלום, לא מצא את היהודי. הוא פנה אל הגאון מווילנה, והגאון מווילנה אמר שברגע שלא ניתן לתקן את הפגיעה שהייתה, הוא צריך לחזור בן אדם למקום ולהשתדל להוסיף ולהרבות. לפעמים הפגמים שאנחנו מוצאים במעשינו, אפילו כשהם רואים שאי אפשר לתקנם, יש מקום שהרב קוק מביא את הלשון הזאת ואומר שאדם צריך לשים עצמו בכלל הצדיקים של הפסקה הזאת. כלומר, זה לא רק לאיזה אנשי מעלה, זה לכל אדם. הוא אומר, אינם נופלים ממדרגתם העליונה בשביל זה. זה שאני לא מצליח לתקן את החיסרון שהיה, זה לא אומר שאני צריך לאבד אמון במה שאני יכול ליצור. אם אני עשיתי ככה וככה, אז מה זה כל זה שווה? משפט שלפעמים הורים יכולים להגיד לילדים שלהם. אם אתה לא מכבד את ההורים שלך, אז מה שווה שאתה הולך לבית כנסת? מה שווה שאתה לומד תורה או כל מיני אמירות? לא. זה שהוא לא מצליח לכבד את ההורים, זה בוודאי חיסרון. זה בוודאי מום. אולי אפילו מום גדול. אבל האם זה עכשיו פוסל את כל המעלות של האדם? האם האדם עכשיו צריך מרוב הלקאה עצמית להגיד, זהו, אני אבוד, אני יכול להניח את עצמי בצד, אין לי כבר אפשרות באמת להגיע לתיקון שאליו אני חולם? אומר הרב קוק, אינם נופלים מדרגתם עליונה בשביל זה. למה? כי הם יודעים שהסיבה של היעדר היכולת לתקן כל חיסרון הוא מפני שעדיין לא זרח האור של הנשמה, שהוא הכוח האמיתי של החיים על כל הענפים של סעיפי החיים. לפעמים אני לא מצליח לתקן משהו כי הנשמה עוד לא הביאה את כל מה שיש בתוכה. כי באמת עוד לא קיבלתי את העצומות האמיתיות מהעולם הפנימי שאני אוכל לנהוג בדרך ישרה. ולבוא ולהלקות על מה שהיה לא יועיל, אדרבה, צריך עכשיו להתעסק ולהזריח את הנשמה כמה שניתן, להיות יותר ויותר נאמן אל הנשמה שלי. יותר ויותר נאמן אל מה הקדוש ברוך הוא תובע ממני. ולפעמים, כן, אני צריך לדעת להגיד, את זה אני לא יכול לתקן. יש דבר שאותו ממנו אני עוד לא מצליח להיגמל. אני עוד לא יכול להשתחרר ממנו. ולא להתעסק כל הזמן בלעשות ממנו חזות הכל. להרים את עצמי על שתי רגליים ולהזריח את אור הנשמה. כשאור הנשמה יזרח, פתאום השכל יתבהר. פתאום הנפש יתבהר. פתאום יתקבלו עצות חדשות. איך לנהוג במקומות שבהם כשלתי? איך לפתור דברים שחשבתי שאין לי דרך להשתחרר מהם? היסוד הזה הוא בעצם היסוד הגדול של יום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו חוזרים, ואצל בני עדות המזרח זה ככה מודגש עוד יותר חזק, לפני השם תתארו. חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולכאורה למה צריך לפני השם? תתארו. אחריות שלנו להתאר, אחריות שלנו להתנקות, אחריות שלנו לתקן. בא משה רבנו, באה התורה ואומרת לנו, לפני השם תתהרו. כדי לזכות להתאר, לא מספיק שאנחנו ניקח אחריות, אנחנו נעבוד, אנחנו נתאמץ. כדי לזכות לשנות, לתקן, לצאת מהמקום שבו אני נמצא, אני צריך להיפגש עם משהו שהוא מחוץ למקום שבו אני נמצא. עם משהו שהוא עליון מהמקום שבו אני נמצא. הדבר הזה הוא עמידה לפני השם. ביום הכיפורים אנחנו עומדים לפני השם. ימים יוצרו ולא אחד בהם, אומר הכתוב. אומרים חזל, מה זה ימים יוצרו ולא, בוו וגם באלף יש שם קריב וכתיב, ולא אחד בהם, זה יום הכיפורים. יום של השם. יום שבו אני יוצא מעצמי ונמצא עם השם. היכולת שלי לצאת מעצמי היא תלויה ביכולת שלי גם לשחרר את ההרגלים שלי, בין הרעים ובין הטובים. מנהג ישראל מאוד ידוע ומפורסם, כל נדרי בתי כנסת מפוצצים, נכון? כולם נמצאים בכל נדרי, ואתה אומר לעצמך, אם היו שואלים אותי מתי להגיע לבית הכנסת ביום כיפור, אני הייתי ממליץ על סדר העבודה, הייתי ממליץ על מפטיר יויני, נכון? זה בתי כנסת אשכנזים, זה ככה, מפטיר יויני זה החלק הכי חשוב. מה אתם באים לכל נדרי? כל נדרי זה מנהג יפה, מנהג טוב, תבואו לחלקים החשובים באמת. בא אליי פעם מישהו בתל אביב, חובש כיפת שמיים, אמר לי, תגיד, מה יותר חשוב? להיות בכל נדרי, לצום, או לשמוע את התקיעת שופר בסוף? שאני התאפקתי לא לצחוק, אבל זה היה שאלה מתוקה, שאלה יהודית. כי אתה רואה באמת בתקיעת שופר, אנשים ככה מצטופפים, לזכות לשמוע את התקיעת שופר, מנהג שהוא זכר לתקיעת השופר של שנת היובל ביום הכיפורים. כולם רוצים לשמוע את השופר. כולם רוצים לבוא לכל נדרי, בעיקר ככה נשים מבוגרות, זה ככה ממש נושא, נשים מבוגרות ממש מתאספות, מתי כל נדרי, נכון? שואלים, מתי כל נדרי? זה נושא. מתי יהיה כל נדרי? הוציאו בדיוק לוז אצלנו למניין שעושים ברחוב, ברמת גן, וכל נדרי מנחת כיד שופר. זה הדהים אותי, אמרתי, זה ערבית, סליחות, קצת את הדבר האמיתי, תחנו, אנחנו צריכים להתוודות, 10 וידויים, גם מי שמתפלל יחיד מתוודא 10 וידויים ביום הזה. תחברו לדבר האמיתי. עם ישראל שם את האצבע על כל נדרי. ולמה עם ישראל שם את האצבע על כל נדרי? כי אולי כל נדרי לא בכדי פותח לנו את יום הכיפורים. לא בכדי כל נדרי הוא אירוע כל כך דרמטי, נכון? יש ככה, יש מתח באוויר, 3 אנשים עטופי טלית עומדים ככה על הבימה, 2 ספרי תורה, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים, מורי ורבי, הרב אלישע ושניצקי, זכר צדיק לברכה, היה תמיד אומר שכשאומרים אנחנו מתירים להתפעל מעבריינים, תמיד נותנים איזה חצי זווית שמאלה, חצי זווית ימינה, לבדוק איפה העבריינים שאפשר להתפלל איתם. הוא אומר, לא הבנת, אפילו איתך אפשר להתפלל. אפילו איתך. הרי אתה ביום כיפור תגיד כמה אתה עבריין וכמה חטאת ופשעת, חידוש. גם אם יהודי כמוך ניתן להתפלל, אפילו אם יהודי כמוני אפשר להתפלל. חידוש גדול ביום כיפור. אנחנו עומדים בכל נדרי ברגע המתוח הזה ומתירים נדרים. מעמד הלכתי, משפטי, אין בו שום רוחניות גבוהה, אז כן באים בעלי הפנימיות ואומרים מתירים נדרים עליונים והסברות מאוד מאוד פנימיות ועמוקות, אבל בפשטות, בהגדרה הלכתית הפשוטה, אנחנו עושים מטרת נדרים. למה נשים יותר מדגישות את הכל נדרי? כתוב בפוסקים, כי אישה לא הולכת להתיר נדרים בערב ראש השנה, ויוצאת ידי חובת התרת הנדרים בכניסת יום כיפור. לכן ככה נשים יותר, אבל בעומק, מה הנקודה? ולמה זאת הפתיחה? למה זה שער הכניסה שלנו ליום כיפור? אני הייתי אומר שער הכניסה, לצעוק לפני השם תתארו, לצעוק י' ג' מידות, למה דווקא את זה? למה זאת הפתיחה? דווקא אחרי כל נדרי, נכון, יש לנו את השמה ישראל, וההכרזה של קבלת מלכות, ונסדח לכל הדת בני ישראל, אז זה ככה באמת מעמד. אבל למה כל נדרי? אומר מרן הרב קוק, בצד השני של הדף, ברשותכם, אומר ככה, העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חילה. אין דבר יותר הפוך מהמילה תשובה מאשר המילה הרגל. מורי ורבי הרב צוקרמן תמיד אומר, הרגל זה המקום הכי שפל והכי רחוק מהראש. הראש תמיד מכוון אל השינוי, אל הכיוון, אל המבט, לאן צועדים. הרגל נע על אוטומט. אני רגיל. אתה רואה הרבה פעמים אנשים כשמחליפים שעון מגיעים לעבודה בשעה הלא נכונה, כי הוא רגיל להגיע בשעה הזאת כשהשעון מורה כך. ככה הוא רגיל. יש אנשים שעושים דברים מכוח האנרציה ואפילו כבר לא שמים לב, מצוות אנשים מלומדה. הדבר הזה אומר הרב קוק, הוא מנסח את זה, הקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, זה שאני תמיד נשאר באותה נקודה. זה לא משנה אם זה אותם התנהגויות, אותם מעשים, אותם פעולות, אותם תפיסת עולם. איך אמרה לי פעם אישה יקרה, אמרה לי, אני מצביעה ליכוד. אמרתי לה, לא נכנס פוליטיקה, כן? רק דוגמה. אמרתי, למה? אמרתי לי, מה למה? ככה אבא שלי עשה. אמרתי, כן, אבל האנשים השתנו. אמרתי, אבא שלי הצביע ליכוד, אבא שלי לא חי, צריך להצביע ליכוד. זהו. כל עוד הוא לא יעדכן אחרת, אנחנו מצביעים ליכוד. זה נפלא. אבל אני לא אמרתי לא להצביע, כן? עוד פעם, אני חוזר. לא אמרתי לא להצביע ליכוד, אני לא עושה פה זה. כל אחד יצביע כאהבת נפשו. אבל תבדקי, תשקלי, תחשבי, תשאלי את עצמך לאן את רוצה לצעוד. אל תבואי ותגידי אני עושה מכוח האנרציה. יש למסורת ערך מאוד מאוד גדול. למנהג אבות ערך אדיר. אנחנו יכולים לראות כמה אנשים ממשיכים לשמור על קרבת אלוקים. יצא לתקוע בשופר באיכילוב ביום הראשון. עמד שם יהודי שאתה רואה שהוא יהודי עם שורשים פולניים, חזקים, הוא בן תקיעות, הלך לדבר בחוץ בטלפון עם הבת שלו, עם הנכדה וזה, אבל תקיעות כל פעם סימן לי מתי אני צריך לעמוד ולתקוע, היה לו ברור שאני, מה הכללים, מה זה, מאוד שמר על המסורת, מאוד היה חשוב לו הכללים, הוא ידע מי נגד מי, מה הולך, למה? מסורת, מסורת זה דבר מאוד חזק. אבל אומר הרב קוק, צריך להיזהר שמסורת לא תהפוך להקשנות. לפעמים באופן לא מודע, אנחנו כבר רגילים. אנחנו מכוח ההרגל. בין תפיסות העולם שלנו כבר לא השתנו. ככה אני רגיל, ככה אני חושב. מה, ללמוד, לשאול, לברר, לסתור את מה שחשבתי עד היום? זה כבר לא לגיל שלי, זה לחבר'ה צעירים. וגם כשאני צעיר הרבה פעמים, אני עושה את מה שעושים פה, בחברה. אני לא שואל, אני לא מברר, אני לא מעיז לבוא ולבדוק, לבוא להעמיק, לבוא ולשנות. לא את המעשים ולא את המחשבות. העקשנות הזאת היא קורא לערב קוק עבדות. אתה עבד. אתה עבד של החברה, אתה עבד של המסורת, אתה עבד של העבר שלך, שזה אולי העיקר, של מה שהיה. אתה פשוט משועבד. כשאדם הוא עבד, הוא 180 מעלות הפוך מלהיות בן חורין. כשאנחנו מדברים על חירות, הרבה פעמים אנחנו רוצים לפסח. פסח זה חג החירות. אבל הזוהר מגדיר שיש מרחב שנקרא אלמא דחירו, עולם החירות. אלמא דחירו, עולם החירות, הוא שנת היובל. שנת היובל רומזת לעולם החירות. לא הבאתי פה, אז יהיה לכם באלפה. באים בחסידות ואומרים, איפה מופיע אלמא דחירו כל שנה? איפה אנחנו זוכים לרגע של חירות כל שנה? הרגע הזה קורה ביום הכיפורים. יום הכיפורים הוא זמן של חירות. משתחררים. משתחררים מההרגלים הגופניים של אכילה ושתייה, משתחררים מהרגלים חברתיים, אין זמן לדבר, להעביר חוויות, לשבת עם חברים, עם קרובים, כמו בכל החגים. משתחררים, משתחררים מהעבר, משתחררים מההווה. אנחנו משתחררים מהנעליים. כותב רבנו בחיי, רב חיים מוולוז'ין מביא גם כן את היסוד הזה. הוא אומר, מה זה נעליים? נעליים זה מלשון לנעול, נועל אותך. אנחנו משחררים את הנעליים, את הנעילות. של נעליך, שלילת הנעליים, שוללים את הנעילה. די עם מה שהייתי נעול בו, די עם מה שהיה, מסירים את הנעליים. זה לא רק הסרת הנעליים כדי לסבול, זה בעיקר הסרת הנעליים לשחרר את כל מה שנועל אותי וכובל אותי. כותב רב חיים מוולוז'ין, הנעל זה הגוף. הגוף נועלת את הנשמה. של נעליך, תסיר את הגופניות. יום אחד תאמין שיכול להיות אחרת. יום אחד תעיז לחלום. הרי אם אנחנו נסתובב בלשון התפילה, עד הרגע שאנחנו מגיעים אל הוידוי ביום כיפור, אנחנו שוב חוזרים למה שדיברנו בראש שנה. ובכן התקדש עמך השם לוקנו, תמנוחת השם לבדך, תן פחדך, שמחה לארצך, ששון יעירך, ובכן צדיקים יראו וישמחו. כל מיני חלומות רחוקים. החלומות הרחוקים האלה באים ונותנים את הכיוונון הנכון, את הכיול הנכון, למה זאת התשובה? התשובה היא להעיז לחלום שיכול להיות אחרת, שהעולם יכול להשתנות. כי באמת תשובה היא זה שאני מזיז קדימה, היא זה שאני מקבל לעתיד, זה עיקר התשובה. כותב מרן הרב קוק, הסתכלו בפנקסי הראיה, במקור בעמוד הראשון, הוא אומר, כשבא האדם להתאר, הוא מרגיש בבירור את קיר הברזל המפסיק בינו ובין קונו. אדם בא לשנות, הרבה פעמים הוא מרגיש שההרגלים לא מאפשרים לי, המציאות לא מאפשרת לי, החברה לא מאפשרת לי. הרבה פעמים יוצא לעמוד מתחת לטלית בתפילת נעילה, ככה, באמת להניח את הלב כמו שצריך. אולי נלך רגע למנחה, למעיר הערה, כי אני כל שנה נופל בה. אז אני כל פעם, כל הזדמנות שאני יכול להגיד את זה, אני אומר את זה. אין וידוי בנעילה. הרבה פעמים אתה בא במנחה עייף מהשנת, שככה מתוששים, ובמנחה עוד, ככה, עוד לא מספיק ערניים עד הסוף, ואומרים, טוב, בנעילה אני אתן את כל מה שיש לי. במנחה ככה על חטא, לא עם כל הלב, ואז מגיעים לנעילה ואומרים, עכשיו אני אתן את כל מה שאני יכול, אין על חטא בנעילה. אתם בטח יודעים, אבל אני כל פעם, כל שנה מחדש שוכח. אין על חטא בנעילה, ולכן כדאי לשים את כל הלב לפני כן. לא לבנות על הסוף. אבל עומדים בנעילה, אתה עומד ככה באשרנו בגלנו, כן יש בנעילה, ואתה באמת באמת רוצה לשנות, מקבל על עצמך שלא תיחס, מקבל על עצמך שהכל יהיה בנחת רוח, וואו זה מזיק תבולי, מקבל על עצמך שתהיה בנחת רוח, ושתהיה בענבה, ותהיה בשמירת הלשון, ותהיה בדבקות בהשם, ותברך בכוונה, והכל ישתנה. והרבה פעמים זה מחזיק עד הרוג עליך. עשינו את ההבדלה, אכלנו את הרוג עליך הראשון, ואז הקדוש ברוך הוא גם, הקדוש ברוך הוא עם ישראל קיבל עצמו מנהג יקר, יקחו מחיל אל חיל, מסיימים את יום כיפור, מתחילים הסוכה והבית כמרקחה. לא הבאת את הזה, כן בנית את הזה, וכעס ועצבים, ושכחנו מכל הרצונות הטובים שהיו ביום כיפור. אנחנו ביום כיפור לא באים ואומרים, טוב, שנה שעברה אנחנו זוכים היה במוצאי יום כיפור. לכל שבת יש מוצאי שבת, וכל יום כיפור יש מוצאי יום כיפור, לא. אני מעיז להכריע, לחלום, לשנות, שיום כיפור הזה באמת ישחרר אותי לחירות עולם, חירות אמיתית. אומר הרקוק, שבא אדם להתאר ומרגיש בבירות קיר הברזל, מפסיק בנו ובן קונו, שמאו אל אור אלוהי ורואה שהוא רחוק ממנו, ולא עוד, אלא שהוא מצטער בנפשו על אשר סימאונו, איננו גם כן סימאון אמיתי. הוא בא ואומר, כן, גם כשהתלנדדתי בכוונה, בראש שנה, ביום כיפור, החלטתי לשנות, החלטתי לתקן, אולי שיקרתי, כי הנה לא שיניתי, ולא לקחתי ברצינות, ואמרתי, הפעם זה אחרת, וזה לא אחרת, והלכתי לשיעורים, ועשיתי מתשובה, והשתדלתי, אבל הנה, הכל זה דבר. אז אולי אני לא באמת שייך למשהו אחר. אולי אני לא באמת יכול לשנות את אורחותיי. אולי באמת זהו, כזה אני. ככה אני וככה אני אסיים את הקריירה פה חלילה. אומר מרן הרב קוק, הוא מתהלך כצל, חושד את עצמו בשקרנות ועונת עצמו. אבל אם הוא גיבור באמת, תאור לב ישר דרך, לא ימותו אשורה. אדם גיבור, אדם ישר, אדם טהור, הוא אדם שעושה את מה שבידו לעשות. מי זה אדם ישר? מי זה אדם גיבור? אני הייתי אומר, באדם שמתגבר על הבעיות שלו. לא. אומר הרב קוק, הוא יעשה את שלו. תעשה מה שאתה יכול. מה שבידך לעשות, תעשה. מה שלא בידך לעשות, אל תתעסק בו. זה לא תחת מרחב אחריותך. ישפר מעשיו, יתקן דרכיו, יתר מידותיו, ירבה הלימוד והעיון, יורר הרגש על ידי עבודה שבלב, על ידי תפילה ותהילה, עד שאור השם יאיר עליו ורווח לו. אנחנו צריכים להגביל, להוסיף, להגביל, להוסיף. העבודה של עשרת ימי תשובה באה ואומרת, קדימה, לאן אנחנו צועדים? איך אני הופך את השנה לא לאחרת מהשנה הקודמת? איך אני עושה את הצעד קדימה בשנה הזאת? איך אני מעיז להתרומם? מעיז לחשוב ולפנות יותר זמן ללימוד תורה השנה? כן, אני יכול, למרות שאני רגיל לעבוד מהשעה הזאת עד השעה הזאת, ומהשעה הזאת יושבים ואוכלים ארוחת ערב השעה. לא, אני מעיז להגיד, אולי אני יכול לדאוג שיהיה שונה, שיהיה אחרת. תמיד הייתי בטוח שרק ככה אני יכול לדבר עם הילדים. לא, אולי אני יכול לדבר עם הילדים אחרת. לא אולי, בטוח. אני מקבל על עצמי לעשות את המאמץ העתידי. לא להתעסק במה שהיה. מה שהיה, אם הוא גורם לי ליפול, אין פה תועלת עבור התשובה. כותב רבי נחמן, שאדם צריך להתחיל בכל רגע מחדש. מהרגע הזה, מכאן. שאלתי פעם, זכיתי ללמוד כמה שנים אצל תלמיד חכם בשם הרב יום טוב חשין, לא רבים מכירים, אז יצא לשאול אותו, מה ההיגיון של רבי נחמן? ניסח לי, זה כל כך מתוק. הוא אמר, להיזכר זיכרון זה שליח. אני שולח את הראש שלי אל העבר. יש לנו כלל, אין שליח לדבר עבירה, יש שליח לדבר מצווה. אם להתעסק במה שהיה גורם לך ליפול ברוחניות, אז הוא לא שליח, זה זיכרון פשוט לא נכון. הזיכרון שחיבור אותך לעבר, לא זיכרון, אין לו מעמד אמיתי. כנראה הוא איתה אותך. כי שליח, יש לו זכות קיום רק אם הוא מחבר אותך לדבר מצווה, לא לדבר עבירה. ההתעסקות בעבר היא רק כשהיא באה לגדל ולרומם את העתיד. העבר עין, כמו שנוהגים בעלי המוסר לומר, העבר עין, ההווה קרב עין, העתיד עדיין, דאגה מיניים. כלומר, באמת העיסוק הזה בשקיעה, זה דבר שאין לו מעמד, אין לו זכות קיום באמת. ולכן ביום כיפור אנחנו באים ואומרים, רגע, סופים פני עתיד. מה החלום? לאן צועדים? לאן הולכים? אומר מרן הרב קוק בניסוח עוד יותר נפלא, הוא בא ואומר, כשהאדם רוצה שכל חושה וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת, לא ימצא לנפשו שום מעמד. הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, זה יאללה, זה יום כיפור, עכשיו משתנים מ-0 ל-100. בבת אחת משנים, אני בן אדם חדש, תלית שכולה תחלת, אמר הרב קוק, אי אפשר לעשות את הקפיצה הזאת. מ-0 ל-100, פתאום הכל משתנה, זה לא אפשרי, אנחנו בני אדם, אנחנו יצורים תהליכיים. אומר מרן הרב קוק, אבל מה כן? אלא העיקר שהכל בו הוא עליית ההכרה, הגברת אור התורה, והתשובה המעשית תהיה סמוכה לה. ללמוד, להבין, להשתייך, להיקשר, כמה שניתן, כמה שיותר. אני יכול להגיד, אני מניח שרוב היושבים פה בני גבעת שמואל, עבורי זוכה להגיע לפה פעם בשבוע. זה מטען המקום הזה. זה מטען. אולי זה מובן מאליו מבחינתכם. אז דבר מדהים. אתה מגיע, יוצא להגיע לפה יום שני, גם בבוקר, גם בערב. אני מגיע בבוקר, פה בנות שירות, פה סטודנטיות, פה נשים, עובר ליד בית מדרש, אנשים פה בבית מדרש יוצאים, בעלי בתים יוצאים מלימוד. זה לא יומן. אתה אומר, טוב, בסדר, בגבעת שמואל יודעים להיות צדיקים בבוקר. אבל גם בערב. עוד פעם, נשים יוצאות משיעור שם, גם עוד איזה מרכז, יוצאים משם, יוצאים מפה, מכל פינה. אומר מרן הרב קוק, העבודה שלנו, הגברת אור התורה, הגברת ההבנה, הגברת השייכות, הגברת החיבור שלנו, וזה צריך לעסוק בעיקר. אני רואה שרבי יעקב פה. אז אני חותם את דבריי, אני לא מכיר את המתחם, שיהיה לכולנו גמר, חתימה טובה ומבורכת.